השלום והברכה לבאי בית המדרש, הליכות עם ישראל, ולכל העוסקים בעיסוק של דיני ממונות על פי תורת ישראל, במאמצים רבים שכבר משקיע שנים רבות ידידי ומכובדי הרב הגאון הרב רצון הרוסי שליטה, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מי שעומד כבר שנים בכנסים חשובים כל כך כאלו כדי לעמוד ולהדגיש שהכל יכול להימדד במשפט התורה, כי הרי הסתכל באורייתא וברא אלמא, ובתורה אנחנו מוצאים מענה לכל דבר ובוודאי גם לדיני הממונות. שנה שלמה עם ישראל והעולם כולו עסוק סביב הקורונה. שאלות רבות עסקנו בשאלה הזאת. נגעתי במשך השנה הזאת בשאלות של אור החיים, בשאלות של יורה דעה, בשאלות של אבן העזר, שאלות רבות מאוד. אבל הייתי מבקש הפעם במסגרת הזו של דיני ממונות לגעת בשאלה שהופנתה אליי לגבי חולה בנגיף קורונה שהדביק אחרים במחלה. והשאלה היא, האם הוא מחויב בדבר, מחויב לשלם ולפצות, או שאינו מחויב? אז ההגדרה הראשונית הייתה, כששמעתי את השאלה, אמרתי לאותו שואל, תראה, אם האדם החולה הוא התנהג לפי ההנחיות, והוא לא ידע שהוא חולה, אי אפשר לתבוע ממנו שום דבר. לא בדיני אדם ולא בדיני שמיים. למרות שההגדרה בהלכה שאדם מועד לעולם בין ער בין ישן, וגם אם הוא הזיק באונס הוא גם כן יהיה מחויב, אבל ברור שבאונס גמור יהיה פטור מלשלם. כך תוספות אומר בכמה וכמה מקומות, גם בבבא קמא כ"ז וגם בבבא מציעא פ"ב, אז שיטת התוספות שאדם פטור כאשר זה אונס גמור, ומי שלא ידע שהוא חולה, אנוס גמור בדבר. אמנם, שיטת הרמב"ן שמובאת במלחמות השם, הרמב"ן אומר את זה שם בבבא קמא בדף כ"ט, שגם מי שמזיק באונס גמור, גם הוא יהיה מחויב. ורק מחלק הרמב"ן בין אופן שיש פשיעה של הניזק, או שהייתה לו רשות להתעסק בזה, ואז הוא יהיה פטור. ואם כך, לכאורה, אבל אותו אדם חולה שבאונס הוא לא ידע, אבל הוא גרם כרגע מחלה לאחר, הוא הדביק את הזולת, לכאורה, אם הוא נחשב כמזיק בידיים, אז הוא יהיה חייב לשלם. אבל החזון איש בסימן י' א' כותב בבבא קמא, שגם אליבא דרמב"ן, הכוונה היא באופן שהיה, הוא יכול היה להיזהר ולא להזיק. למשל, עלה לגג ונפל ברוח מאוד מאוד חזקה, יכול היה להימנע מלעלות לגג. אבל באופן שלא הייתה לו דרך להימנע מלהזיק, הוא לא יכול היה לשמור על עצמו, ואז אומר החזון איש, בוודאי שגם לשיטת הרמב"ן יהיה פטור. אם כך יוצא, שהרי אם הייתי אומר לכל האנשים בעולם, אולי אתם נשאים של הנגיף, ואם כך אתם לא יכולים לצאת, כל העולם כולו צריך להתבודד, לא שמענו דבר כזה. אין מי שיגיד. זה דבר שאי אפשר להימנע מכך, וממילא אז גם לפי הרמב"ן יהיה פטור מלשלם כך בצורה הפשוטה. אני יכול להדגיש שגיסו של החזון איש, הסטייפלר, בקהילות יעקב, הוא מבהיר שם בבבא קמא, הוא אומר שאם יש לו רשות לעשות פעולה מסוימת, זה דומה להתעסק ברשות שפטור לשיטת הרמב"ן. אז לאדם יש רשות ללכת, הוא לא צריך אדם סתם לחשוש שמה הוא חולה, שמה הוא נדבק מהנגיף, ולכן לפי השיטות הללו, גם לפי שיטת הרמב"ן, לכאורה האדם יהיה פטור, וגם בדיני אדם, גם בדיני שמיים, אין לי טענה כלפי אדם שלא ידע שהוא נלקה בנגיף, אין לי שום טענה כלפיו, והאיש הזה מבחינתי יהיה פטור לכל דבר ועניין. הנקודה היא אם זה לא היה אונס. הנקודה היא אם אדם ידע, ולצערנו, הרי כולנו יודעים שכאשר החלו חקירות אפידמיולוגיות, ואז שואלים אדם, תגיד לי, איפה היית, עם מי נפגשת, כדי שנתקשר אליו? אנשים לצערי לא תמיד אמרו אמת. ולעיתים אנשים ידעו שהם היו בחברתו של חולה מאומת, ואף על פי כן הם לא נכנסו לבידוד, לא דיווחו על כך לשום דבר. כלומר, יש סיכוי סביר שאדם היה עם חולה, והוא לא נזהר, הסתובב בין אנשים והדביק אותם. השאלה היא האם להגדיר אותו כחולה, האם להגדיר אותו כמזיק בידיים, או שאנחנו נגדיר אחרת. אז בואו נרגש קודם כל, כשאדם מדביק את חברו, האם זה נקרא מזיק בידיים? אנחנו רגילים מזיק בידיים, זאת אומרת מישהו ניגש ונותן מכה לחברו, פוגע בו בצורה ישירה. כשאני נמצא עם מישהו, ועל ידי כך במעבר של טיפה יוצא נגיף חלילה ממני לאדם אחר, כל וירוס, האם יש בזה מזיק בידיים או לא? אז צריכים לזכור בדבר אחד ולהגדיר ככה. נכון, אם זו בצורה ישירה, כלומר אדם שידע שהוא צריך להיות בשמירה ובבידוד, ואף על פי כן האיש הזה לא נזהר, והוא נעמד קרוב למישהו אחר, והוא מזיק אותו על ידי טיפה, לכאורה במקרה שכזה, זה בוודאי כמו זורק חץ, זה מוגדר כמזיק בכוחו, בוודאי שזה מוגדר כאדם שכמו שמצאנו בהלכה ערס של נחש, שזה נחשב פעולה של הנחש. אז גם מי שמזיק על ידי יריקה, על ידי טיפה, בוודאי שזה יהיה מוגדר שהוא זרק והזיק בידיים. אבל על פי רוב, הרי הנגיף לא עובר בצורה ישירה, אלא או שהנגיף יוצא מגופו של החולה ומסתובב באוויר החדר, שזה יכול בהחלט להיות והוא נמצא באוויר, זה דבר שקיים, או שמישהו בעצם נגע, הוא יצאה ממנו טיפת רוק עם נגיף ונחתה על השולחן, על ידית של דלת, על כפתור מעלית, ומישהו נגע שם, ואחר כך היד נוגעת בפה, נוגעת ועוברת אל גופו של הנדבק, בצורה כזו שהנגיף יצא מפיו של החולה, והסתובב באוויר או על מגע, על מקום מסוים, בצורה כזאת, ורק אחר כך זה הגיע אל הנדבק, לכאורה אי אפשר להגדיר את זה כאדם שמזיק בידיים, אולי אפשר יהיה להגדיר את זה כמזיק בגדר של אש, כי הרי מה זה אש? אש זאת אומרת שיש מושג של מזיק שאני פה מדליק אש, והרוח לוקחת את האש ומעבירה את זה למקום אחר. ואז יש לנו הגדרה של אישו משום חיציו. האדם מדליק אש, וכמו שהוא זורק חץ, האש היא זו שפועלת. אז גם פה החולה בעצם, הוא מביא לפה את החיידק, הוא מביא את הנגיף, ועל ידי כוח הרוח, הנגיף יוצא לגופו של הנדבק, ואז אולי יש פה את המזיק של אש, אבל יהיה הבדל. אם זה אדם המזיק, אדם המזיק חייב בריפוי, שבט, בושת, צער, ולא רק בנזק. ואילו אם זה אש, אז השאלה היא האם יהיה מחויב הדבר גם בפרט הזה. ולכן צריך יהיה לדון שלכאורה החיידק אומנם הוא בעל חיים, וכל בעל חיים שהוא מזיק הוא לא חייב מדין אש, אלא מדין ממונו המזיק. אני לא יודע אם אפשר יהיה להגדיר את החיידק, את הנגיף, כבעל חיים. כי בסופו של דבר אפשר להגיד שבבעל חיים בדרך כלל אין את המושג אש, כי יש לבעל החיים בחירה עצמית. הכלב יכול להחליט אם ללכת לפה או ללכת לפה, אם להזיק או לא להזיק. ולכן בעל חיים זה לא אש, זה לא המזיק ושמו אש. אבל הנגיף הרי אין לו מחשבה משלו, אין לו אינסטינקטים משלו. כלומר, הוא, גם, למרות שיש בו חיות מסוימת, אבל הוא בכל זאת יהיה דומה לאש. ובצורה הזאת, מכיוון שהוא יהיה דומה לאש, אז בואו נזכור גם דבר אחד. אדם הוציא מפיו נגיף, הנגיף מתרבה ומתרבה ועובר לגופו של החולה, של הנדבק. בצורה כזאת, זה ממש מתאים למה שאומרים תוספות בסנהדרין. כי כותב תוספות בסנהדרין בדף עין זין, כותב תוספות שערס של נחש לא חייב עליו מדין מזיק, מדין אש, כי הערס אינו בעולם. לכאורה החיידק, הנגיף הזה, כשהוא עובר ממקום למקום, נצטרך לדון האם הנגיף הראשון הוא המזיק, או שזה כבר תולדה של תולדה שלו, שהיא אולי כבר פחות מזיק. אבל פה זה הרי מציאות ידועה, זה נתון הנגיף עושה את פעולתו, ובעקבות הפעולה שהנגיף עושה, בעקבות כך ממשיכה הפעולה הלאה, ויוצרת את האב המזיק ושמו אש, ולכן לכאורה נראה שניתן יהיה לחייבו כאש, אם כי זה בסופו של דבר שונה. כי המזיק הזה, יש פה בעצם דמיון לגמרא בבבא קמא מ"ז. הגמרא אומרת שאדם שמניח סם המוות לפני בהמת חברו, פטור מלשלם. מדוע? כי הבהמה יכולה הייתה שלא לאכול, וממילא הוא פטור. הפטור הזה לא נאמר דווקא באופן שהבהמה יכולה הייתה להכיר שזה סם והיא פשעה בעצמה. אלא אפילו אם הסם היה בתוך מאכל, היא לא יכולה הייתה לדעת הבהמה שזה סם המוות. היא אכלה את האוכל הרגיל שלה. יהיה פטור מלשלם. וכך גם מכריע השך להלכה בסימן שפ"ד. זאת אומרת שמכיוון שהניזק הביא את הנזק על עצמו, אומר שם תוספות בממזיין כך, אז אני לא מחייב את המזיק מלשלם. הסוגיה הנקודה הזאת היא כתובה לכאורה בדברי שאלות ותשובות בית שלמה. בחושן משפט בסימן קכ"ו הוא דן על אחד שהבהמות שלו היו לו בהמות חולות במחלה מדבקת. הוא שלח אותן לראות בשדות זרים. הוא לא הודה בחקירה האפידמיולוגית שהבהמות הללו היו יחד עם בהמות אחרות, שהן חולות והן זקוקות לבידוד. הוא נתן להן ללכת חופשי. הן הלכו והדביקו את כל המרעה, ואז כשבהמותיו של בעל השדה אכלו מהמרעה הזה, גם הן נדבקו מהמחלה. כלומר, זה כבר המשיכה לה והדביק והדביק. כותב בתשובות בית שלמה שיהיה פטור אותו אחד, כי הבהמי העבלה שלא תאכל. זו הסברה של הגמרא שם. זאת אומרת, זה לא נזק בידיים. הניזק הביא את הנזק על עצמו. אז ממילא, היות שהוא פותר אותם, שלכאורה יכול היה להיזהר בדבר הזה, הבהמה לא נזהרה, אז הטענה לכאורה היא הבלה שלא תאכל, ולכן יש פה פטור, זה לא מוגדר כמזיק. אם כך, אז גם בואו ננסה לחשוב כאן, ואני לא יכול לדעת איך בדיוק נדבק האדם מהמדביק, האם הוא נדבק על ידי מגע, ואז אולי הוא פטור, הבלה שלא תאכל, או הוא נדבק על ידי אוויר, ואז יהיה אש, בצורה כזאת, אז השאלה היא, איך אני יכול לחייב? ברגע שאני לא יודע איך בדיוק הוא נדבק, האם זה בגלל שטיפה פגעה באותו אדם הנדבק, או שהנדבק נגע במשהו והביא את זה על עצמו, מכיוון שאני לא יודע איך המוציא מחברו עליו הראיה, אז אני לא יכול לחייב את החולה, כי אני לא יודע באיזו צורה הוא הדביק, האם בצורה ישירה או דרך מגע כלשהו. חולק על תשובות בית שלמה, חולק הגאון רב שלמה קלוגר בספר מילי דנזיקין, שם בבבא קמא מ"ז, הוא חולק והוא אומר על הבהמה, הוא אומר צריכים לזכור. לדעתו הוא אומר, אם הבהמה יכולה איתה להבחין שזה סם, והיא לא שמה לב, היא פשעה בעצמה, אז היות שכך, לכן יהיה פטור מי שמניח את הסם. אבל, אומר רב שלמה קלוגר, אם הבהמה לא יכולה הייתה לדעת, מאיפה אני צריך לדעת שיש סם כאן, שיש נגיף על השולחן? אין לי יכולת איך לדעת זאת. ואם כך, לכאורה, אז אומר רב שלמה קלוגר, והדברים הללו לכאורה זו מחלוקת של תוספות והראש, שם בבבא קמא מ"ז, יכול אם כך יהיה לומר המזיק, יכול לבוא ולומר, קימלי, אני כשיטת אותם הראשונים, כאותה שיטה שאני לא נתתי לבהמה, לא נתתי לאותו אחד שנדבק, לא עשיתי זאת בידיים, אלא האיש הביא על עצמו את הנזק, וממילא במקרה שכזה האיש הביא על עצמו את הנזק, ולכן אהיה פטור. יש שם עוד דיון שגם בבית שלמה וגם במילי דנזיקין הם מסתפקים לכאורה שיהיה פה גרמה, כשזה גרמה באלמה. והם סוברים לכאורה שיש כאן עניין של גרמה, ואז הם דנים שם במקום לגבי הנקודה הזאת שלכאורה אדם גרם דבר מסוים. אבל הוא כותב שם, בבית שלמה, כותב לגבי בהמת על המילים הבאות. הוא כותב שם, הך דארס החולת המדבק, יש לדמותו לארס דנחש. דוודאי, אף שאינו ממית בשעת הנשיכה, חייב בעל הנחש. כלומר, מסתפק בתשובות בית שלמה, עם המחלה, שברור שהיא באה מגוף הבהמה, זה נחשב שהיא הזיקה. ומדוע היא הזיקה? היא הזיקה מכוחה. אז לכן מסתפק ואומר, אני בעצם בעל הבהמה, הוא זה שגרם שהבהמה נתנה ארס בתוך הבהמה השנייה. אם כי זה לא לגמרי דומה. ואז הנחש, כאשר הנחש נותן את הארס בדבר הזה, הנחש הוא זה שמקפיד ונותן את שימת הלב לנקודה הזאת. אם כך, אז אני יכול להבין שהנחש, מכיוון שהוא נותן את הארס הזה, אז יש פה פעולה שהיא מכוחו. לעומת זאת, אדם, או אפילו אותה בהמה, ההדבקה לא בצורה ישירה. אז בצורה שכזאת, לכאורה, בדיני אדם, אין אפשרות לחייב, וכך מבואר גם כאן בתשובה הזאת של הבית שלמה. כך אנחנו רואים לכאורה שבדיני אדם אין אפשרות לחייב. אבל זה חשוב לי לדעת אם יש פה בכל זאת עניין של גרמה. ומדוע? כי המזיק בגרמה חיה בדיני שמיים, אבל זה דווקא באופן שהוא פשע. לא צריך שהוא יתכוון להזיק, אלא כל פשיעה שהוא פשע, והוא לא נזהר מלהזיק אחרים, חיה בדיני שמיים. אבל באופן שהוא שגג או נאנס, יהיה פטור בדיני שמיים. עכשיו, אם אדם ידע שהוא היה בחברת חולה, אז יש פה חשש סביר. אולי אפילו יש לו איזשהו אחד מהתסמינים. זה יהיה מוגדר כפשיעה, ובוודאי במקרה כזה יהיה חיה בדיני שמיים. אבל אם אין לו שום תסמין, רק הוא צריך, אמרו לו, תהיה בבידוד, והוא מורה היתר לעצמו שהוא לא נדבק. פה יש לדון בדבר, האם זה יחשב פשיעה ממש וחיה בדיני שמיים, כי הוא לא יתנהל על פי ההנחיות, או שאנחנו צריכים לדון היטב. ההנחיות וחשוב להקפיד עליהן, אבל בסופו של דבר, רוב מוחלט של המבודדים לא נדבקו, כך שבשאלה הזאת יש מקום לדון בפרט הזה, ואם כך, לכאורה, לחיה בדיני שמיים, כך אנחנו לכאורה יכולים להבין. הייתי מבקש לציין גם פרט חשוב. רבינו משה איסרליש, הרמה, בתשובה בסוף סימן כף, הוא כותב כך. כי מה שאומר שהוא חולי מתדבק כולו הבל, ומי שליבו נוקפו אומר כן, כי השם יתעלה הוא המוחץ והרופא. ואם היה כדברי המזכיר, בטל כל דיני ביקור חולים. כי לא מצינו בשום מקום שחילקו בין חולי מדבק לשאינו מדבק, חוץ מלעניין בעל רעתן דאסרו לשבת צילו. הוא מדבר שם על מחלה, על איפוש האוויר שהיה באותה העיר. והרמה לדעתו די בעצם מקל במושג הזה שאין דבר שנקרא מחלה מדבקת. אבל הפוסקים חלקו עליו. זה נכון? אנחנו יודעים שאומנם מביאים השח בשין י' ב' והנתיבות המשפט הביאו את דברי הרמה, אבל הגאון רבי אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, בספר שאלות ותשובות ציץ אליעזר, בחלק ת' בסימן י' ז' בפרק ה', הוא מביא שזה כבר נאמר לנו במצורע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ונאמר שם בבעלי התוספות על הפסוק הזה, נאמר שזה אותו חולי שמתפשט בבני אדם הרגילים אצלו. אגב, אנחנו איבדנו בשנה הזאת רבים וטובים, וביניהם גם אחד מגדולי תלמידי החכמים שזכינו להם בדורנו, מגדולי מרביצי התורה בדורנו, הגאון רב זלמן נחמיה גולדברג, זכר צדיק לברכה. וכאשר החלה הקורונה, אז יצא לי לשוחח עם הגאון הרב זלמן נחמיה, והוא אמר בחיוך שכל ההנחיות של משרד הבריאות, הכל זה בעצם משניות מפורשות בדיני נגעים או הולות, כל סדר טהרות, המרחק של 2 מטרים, וכל הדברים, הוא אמר, זה בעצם הכל מפורש כאן. כלומר, ושוב, מי שזכה להכיר, הוא ראה את הכל בעיני תורה, והוא מצא גם בתוך התורה את המסקנות, את הדינים, את ההגדרות הללו, והוא הראה לי גם דבר שגם הציץ אליעזר מזכיר. החזקוני אומר שיש עניין שצריך לדעת להיזהר, להפסיק ריח רע היוצא מפיו, שלא להזיק את הבריות. כלומר, יש דברים גם שעוברים ממקום למקום. יש על זה גם בספר חסידים, שמדבר גם על אחד שאמרו לו לא לישון בבית, כי הוא עלול להדביק את הזולת, וזה שכיח חיזקה. זאת אומרת, יש מחלות מדבקות. אז זה נכון. בזמן הרמה סברו שהמחלה מדבקת על ידי אוויר מאופש, אבל אנחנו יודעים שהחיידק, הנגיף, מתרבה אצל החולה, ולכן צריך להיזהר, וההרחקות הן מחויבות המציאות, ולכן לכאורה חולה שמדביק אחרים בפשיעה, ברשלנות, יהיה חיה בדיני שמיים. עיקר החיוב בדיני שמיים בדרך כלל, הוא כשאדם עושה פעולה אקטיבית, עושה מעשה היזק בוודאי. הנקודה בסוגיה הזאת של הקורונה, שייתכן שאדם נדבק מהמחלה, הוא נדבק על ידי חולים אחרים שגם הם לא אמרו לו, אולי גם הם לא ידעו, כלומר זו שרשרת של הדבקה שהאחד לא יודע מהשני. אז יש לנו פה בעצם הסתברות כלשהי, ואני לא יודע בדיוק ממי הוא נדבק. ויש הלכה בשולחן ערוך בריחו שמשפט בסימן תפחת. נאמר שם ששור שהיה רואה ונמצא שור הרוג בצידו, אף על פי שזה מנושך וזה מועד לשח, זה מנוגד וזה זה מנוגח וזה מועד לגח, אין אומרים בידוע שזה נגחו או נשחו. ואפילו גמל האוחר בין הגמלים, גמל פראי, שרואים גמל הרוג בצידו, לא אומרים בוודאות שהוא הרג אותו. עד שיראו עדים כשרים, גמרא בכתובות למדלת, בבבא בתרא בצד ג', סוגיה גדולה. לכאורה, אז זו אומדנה. ואומר השולחן ערוך שעל סמך אומדנה, גם אם היא מוכחת, לא מוציאים המון. כאן זו אומדנה. הרי אני לא יודע, זו הסתברות מאוד ברורה שהחולה הזה הדביק את האחרים. אבל זו הסתברות, וזו לא ידיעה ברורה. ולכן בבית שלמה וגם במילי דנזיקין, הם אומרים, זה לא מוכח באמת, זה רק אומדנה, ואין הולכים בממון אחר אומדנה. אז צריכים לדעת ולשים לב כאן, שלכאורה, בדיני שמיים יש מקום אולי לחייב והגדרות הן שונות. למה? יש לנו כלל בהלכה של בריא ושמע. ובבריא ושמע מלווה אומר שמע לא הלוויתי לך. הלווה אומר שמע לוויתי ממך. כלומר יש פה שניים, המלווה אולי מלווה, הלווה אולי לווה, שניהם בשמע. שניהם בספק. נפסק לנו להלכה בשולחן ערוך, חושב משפט בעין ה', כתוב מפורש, שאם יש ספק על עיקר החיוב, זה מוגדר כאיני יודע אם נתחייבתי, ופטור גם בלצאת ידי שמיים. רק אם יש ספק בפיראון, שאני לא יודע אם פרעתי, אני יודע שהייתי חייב, אבל אני לא יודע אם פרעתי, בזה יש חיוב לצאת ידי שמיים. אם כך, פה, כשאני יודע שאדם מסתובב, או אחרי כך, אחרי זמן אני יודע, הסתובב בינינו חולה, שהוא היה חולה שעלול להדביק. זאת אומרת, ספק אם הוא ידביק או לא. ואחרי זה יוצא משם אדם, בצורה שכזאת, לכאורה זה ספק אם מהזיק אותו. זה ספק בעיקר החיוב. לכאורה, זה איני יודע אם נתחייבתי. ואיני יודע אם נתחייבתי, לכאורה, הוא פטור בדיני שמיים. אבל יש לדון בדבר הזה, ואני מבקש לדון ולהגדיר את הדברים כך. גמל האוחר בין הגמלים. מסתובב בין הגמלים גמל פראי, אלים, שאני רואה אחר כך מישהו, אחד מהגמלים נהה ומת. ואז כתוב לנו שלא מוציאים ממון על סמך אומדנה. אני לא אומר באומדן שכנראה הוא זה שעשה את הפעולה, הוא זה שכנראה הרג. מה נאמר לנו כאן? כשהמזיק טוען שהוא סבור שלא הזיק, או שהוא אומר שאולי אני לא יודע אם אני חייב. וכאן אני אומר שבית דין לא יכולים לחייב להוציא ממון על סמך אומדנה. אני מבין את הנקודה הזאת. אבל לעניין חיוב בידי שמיים, הרי המזיק צריך לשלם כדי לכפר על אבונו, שיתכפר אבונו. כך אומר רש"י בגיטין דף נון ג'. הוא צריך לפצות את הניזק כדי לכפר על אבונו. כל שהמזיק בעצמו סבור שהוא עשה נזק, אז כל שכלפי שמיה גליה שהוא עשה נזק, הוא צריך כפרה. אז אם אתה סבור שעשית נזק, אז מוטל עליך לשלם בדיני שמיים, כדי שיתכפר אבונך. רק אם ברור לך שזה לא אתה זה שעשה את הנזק, אז אני יכול לשמוע. אז כנראה אם יש ספק אמיתי, שמה לא הזקת. אז לכאורה, מצאנו בטור בסימן ע"ה שם, בסוגיה של שמה ושמה. אני לא יודע אם נתחייבתי. אומר הטור שטוענו שמה, כגון שאומר איני יודע כמה, או איני יודע אם מלוויתיך, אין לחייב הנתבע לצאת ידי שמיים מפני שלא דקדק. דיכילנה למימר דקדק ושכח, שהרי אף התובע שכח, ומה היה לו לעשות, כך כותב הטור. בואו נשים לב מה כתוב לנו כאן. כתוב לנו כאן דבר מהותי שלמד אותו הנודע ביהודה ביורה דעה בקופנון ה'. אם טוענים שניהם ספק, אז בוודאי הוא יהיה פטור גם לצאת ידי שמיים. כי הנתבע אומר, למה אני צריך להתחייב? אם הוא לא זוכר, אם הוא לא רשם, אם הוא לא דאג שהוא באמת יהיה בטוח שהוא חייב, אז אדרבה, אתה תובע, אתה היית צריך לדקדק. אני צריך לזכור שאני חייב לך? אתה היית צריך לזכור שאני חייב לך. אז כאן אומר הנודע ביהודה, השליח היה לו לדקדק. מה בעצם אומר כאן הנודע ביהודה? הוא אומר פה בעצם דבר אחד, שבאופן שהתובע לא אמור לדעת על החוב, אבל הנתבע אמור לדעת, זו פשיעה כשהנתבע לא דקדק, לא בדק ולא חשב. זאת אומרת, אם משרד הבריאות אמר לך להישאר בבית, ואתה לא נזהרת, אני לא צריך לחשוש שאנשים שיושבים אצלי, שבאים אליי לחדר, שנמצאים בסביבתי, הם אנשים שמפירים הנחיות. וממילא יש מקום לחיי בידי שמיים. כי אם שניהם פשעו, נפטר התובע מהחיוב של לצאת ידי שמיים. אבל אם התובע לא פשע, והנתבע פשע, יש לנו כאן חיוב לצאת ידי שמיים, וממילא במקרה שכזה לכאורה דומים הדברים למה שמצאתי בערוך השולחן בסימן שין פי וו סעיף ג' הוא כותב כך, וכל ספק גרמה אין מענישים אותו, אך עונשו בידי שמיים אם היה כוונתו לגרום הזק לחברו. אז לכאורה הוא מוסיף לנו פרט נוסף, אם היה כוונתו לגרום הזק לחברו. אבל אנחנו שומעים בעצם שכיוון שהוא פשע, שהוא התכוון לגרום נזק לחברו, אז יש עליו עונש לצאת ידי שמיים. לכאורה, אם הוא ידע שיש הנחיות ברורות של משרד הבריאות, שהן אומרות, תיזהרו, אתם עלולים להדביק. במקרה כזה, זאת אומרת, אתה עלול לגרום תקלה, אז בחיוב לצאת ידי שמיים, לא צריך שיתכוון דווקא להזיק, אלא גם פשיעה מחייבת לשלם. ואם גרמת לאחרים להיכנס לבידוד, עוד יותר מזה, אם גרמת לאנשים תקלה, במקרה שכזה יש חיוב, ומוטל על האדם להיזהר. הווי אומר, מה שתוספות חוזר ואומר בבבא קמא כמה פעמים, חובה ומוטל על האדם יותר מאשר לא להינזק, מוטל עליו לא להזיק את האחרים. ומכיוון שעלולים להזיק אחרים, מכיוון שעלולים לפגוע בזולת, חובה על האדם להיזהר, להישמר בכל הנחיות הבריאות, לשמור מרחק ולהיות אם צריך בבידוד ולא להתחכם, ובוודאי כשזכינו לחיסון, ליטול את החיסון ולהישמר, ועל ידי כך לא להיכנס לספקות, כי ראינו שייתכן שאם הוא גרם לאנשים מחלה, הפסד, תקלה, אולי הוא יהיה חייב לפחות לצאת ידי שמיים. ואז יש מקום בהחלט גם לדון בדיני ממונות, אם יש אכן לחייבו, ולו בדרגה הנמוכה הזאת. הווי אומר, זכינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיסון, נגיד לו תודה ונרוץ ליטול אותו. ונמשיך להקפיד על הנחיות הבריאות כדי לוודא שבעזרת השם הרב רצון הרוסי יזמין אותנו ובשנה הבאה נהיה כולנו בבריאות ובשמחה שוב בכינוס הגדול והחשוב של הליכות עם ישראל שמחזקים את דיני הממונות ויזכו את כולנו השיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט תיפדה שווה בצדקה ועם ישראל כולו יתברך בעשיית רצון השם בהעמדת משפט התורה על תילו יבורכו כל התורכים והעמלים לדבר זה יקפידו ויזהרו לא להזיק לא לפגוע בזולת אלא כאיש אחד ובלב אחד לחפש דרכים כיצד ביחד מדביקים זה את זה בעשיית ברצון ובהצלחה לעשיית רצון אבינו שבשמיים.